ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף סמך ח'. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמטה בדף סמך ח' עמוד א'. דיבור המתחיל מהמשנה, בעצם הקטע האחרון של המשנה, שראינו כמה חלוקות בעניין יוחסים, וכתוב שם וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קידושין, כלומר אין תפיסת קידושין בינה לאף אחד מישראל, הוולד כמותה. ואיזה זה? זה וולד שפחה ונוכרית. כלומר, שפחה הבא על ישראל, הוולד, אם זה זכר, יהיה עבד. ואם היא בת, תשפחה. ואם ישראל בא על נוכרית, הוולד יהיה נוכרי. הגמרא, לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס לסימונים. יש פה צורת בית וזה מבליט כמו שכתבנו בשוליים המילים שפחה, ובהמשך בשורה שנייה בעמוד ב' נוכרית. מקורות דאין קידושין תופסים בהן. שתיים, ולדה כמותה. הגמרא, שפחה כנענית מנהלן שמה שאין תפיסת קידושין. אמר רב הונא, אמר קרא, שבו לכם פה עם החמור, הפסוק בפרשת העקדה שאברהם אומר כשהוא מתכוון להמשיך בדרך עם יצחק, הוא אומר לאלו שמלווים אותו, שבו לכם פה עם החמור, והכוונה זה לעבדו, העבד שלו אליעזר, והוא מכנה אותו חמור, ודורשים מכאן עם הדומה לחמור. תהיינו, אין תפיסת קידושין, כמו שאין תפיסת קידושין בין אדם לבהמה, אז גם אין תפיסת קידושין בין ישראל לעם שדומה. דהיינו, עבדים, שפחות. אשכחן דלא תפסי בקידושי. מכאן רואים שאין תפיסת קידושין בין ישראל לשפחה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. ולדה כמותה, הנקודה השנייה, אפשר לומר התוצאה מחיבור בין ישראל לנוכרית, בין ישראל לשפחה, שהוולד יהיה כמותה עבד, מניין, תראה מקרא, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. רש"י כותב בשורה ראשונה, האישה וילדיה בשפחה כננית, שייחדה לעבד עברי, עבד עברי שהוא עובד אצל אדונו, האדון יכול למסור לו, למרות שעבד עברי הוא יהודי לכל דבר, הוא יכול למסור לו שפחה כננית, ואמר קרא, זה לא יצא הבן חופשי עם אביו, כי הבן שייך לאמו. זה ולדה כמותה. נוכרית מנהלן, שמה שלא תופסים בה קידושין. תשימו לב, יש פה סימון ארוך, ואנחנו כתבנו שאצל הגמרא נוכרית לרבי שמעון. יהיה שיטה נוספת, וזה גם מופיע בהמשך בחצי השני של העמוד, וגם מסומן כנקודה ארוכה, נוכרית לרבנן. ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו, מובא פה מקורות בעניין נוכרית: א', שבעה עממים, ב', שער ומות. 1. דלא תפסי בקידושין. 2. ולדה כמותה. לרבי שמעון בן יוחאי דדריש טעמה דקרא, אפשר לומר שפסוק שמלמד איזושהי הלכה. אוטומט, לפי רבי שמעון, בבין שהתורה תכתוב טעם, הוא יעניק טעם למצווה. ואם התורה כותבת טעם, זה נגיד לכאורה זה מיותר לרבי שמעון, כי גם בלי לתת טעם התורה הוא ייתן טעם. אז למה לפי רבי שמעון התורה נותנת טעם? אז מזה צריכים לדרוש ולברר, אני בדרבי שמעון, למה התורה כותבת דבר שמעצמי הייתי מגיע אליו. לפי הרבנן, זה לא דר שיטה עם הדקרה, אז התייחסות אחרת. אם התורה כותבת טעם, אז זה נדרש, או זה נצרך, כי אני לא הייתי דורש טעם מעצמי. לפני שניכנס להמשך הגמרא, בואו נכיר ביחד פסוקים בספר דברים פרק ז', פסוקים ג' וד'. הוספנו את הפסוקים בשוליים, בגמרות שלנו, הש"ס עוזר, והעניין הוא כניסה לארץ ישראל, ארץ כנען, ששם נמצאים גויים רבים, כפי שהתורה מתבטאת בפסוק א', מספר עמים ידועים, שבעה עמים, והפסוק ג' אומר, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. כי, והנה מה שנקרא טעם דקה, אם מתחתנים איתם, כי יסיר את בנך מאחריי. הדקדוק, המגדר בפסוק הזה מראה שהוא יסיר, זה זכר, הגוי הזכר הזה, אם מתחתנים איתם, הגוי נקרא זה האבא ביולוגי של הילד, הוא יסיר את מי? את הבן שלך, הבן היהודי, מאחריי, ויעבדו אלוהים אחרים. וחרה אף השם בכם, והשמידך מהר. אנחנו כעת נמשיך בגמרא. נוחית מנלן, שמה שלא תופסים בה קידושין. אמר קרא, לא תתחתן בם. אשכחנה, מכאן אנחנו רואים, דלא תפסי בקידושי. מה זה לא תתחתן בם? אז רשי אומר, לא תהי לך בם תורת חיתון. ממשיך הגמרא, מכאן אמרנו שרואים שאין תפיסת קידושין, ולדה כמותה מנלן, שהוולד עם הנוחית יהיה גוי, מאיפה? מאיפה לומדים את זה? אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, ימר קרא, כי יסיר את בנך מאחריי. האבא הנוחי ישפיע עליו לרעה. וניתן לדייק, בנך הבא מישראלית. כי מה קורה בפסוק? הגוי, אם היהודיה תתחתן עם הגוי, האבא הגוי הזה יסיר את מי? את הבן שלך. זאת אומרת, הבן הוא יהודי. אז הכוונה פה, בנך הבא מישראלית, קרוי בנך. ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים, קרוי בנך, אלא בנה. זאת אומרת, כפי שאמרנו בהקדמה, אם אנחנו נשנה את הדקדוק, את המגדר, כי תסיר, לא כתוב, אין פסוק כזה, כי תסיר, כי היא תסיר את מי? את בנך, כי זה כבר לא בנך. כי אם יהודי זכר מתחתן עם גויה, עם אישה נוכרית, אז זה כבר עבוד. הבן אינו שלך, זה שלה. וזה מה שחיפשנו כמקור. גם רשי אומר כי יסיר את פנחה שורה שלישית לאל מיני כתיב, מה שאנחנו כבר קראנו, כי זה נלקח מפסוק ד'. אז לפני זה בפסוק ג' כתוב ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך, וסמך לי זה פסוק ד' כי יסיר את בנך. הזכר הגוי הזה הוא יסיר את הבן שלך, מדלא כתיב כי יסיר את ביתך, משמע תבן הנולד לעובד כוכבים מביתך, כמר שיסירנו העובד כוכבים מאחריו. ושמינן דבן ביתך, אפילו מן העובד כוכבים, קרוי בנך. אמר רבינה, שמינה בן ביתך הבא מן העובד כוכבים, כמו ילד שנולד מבת ישראלית שהרתה מגוי והוליד הבן, קרוי בנך. שואלת הגמרא, נימה כסבר רבינה עובי כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר. כדי להבין את מה שנאמר עכשיו נלמד ביחד רשי. דיבור המתחיל, שמע מינה מדקרי לי לבן בת ישראל הבא מן עובי כוכבים בנך, לימה כסבר רבינה עובי כוכבים ואבן הבא על בת ישראל הולד ממזר. גר סינן דעתה לאשמינן, רבינה בא ללמד דלא שדינן לי לאותו ולד בתה עובי כוכבים לאחרי הגוי האבא הזה, דנימה עובי כוכבים הוא, ואז נקבע שהוולד הוא גוי, ואם נתגייר יהיה מותר לבוא בקהל. זה מה שרבינה בא ללמד, שהוא לא נחשב גוי. סופו של דבר רבינה הסיק שהוולד נקרא או נחשב ממזר, אלא בתר ישראלית שדינן לי, אלא משייכים את הוולד הזה אחרי אמו הישראלית היהודיה. וכיוון וכאן רשי מוסיף מה שלא כתוב בגמרא, אז איך רבינה הגיע איך רבינה קבע שמהזיווג הזה הוולד יהיה ממזר. וכיוון שבעבירה נולד הווה לישראל פסול כשאר נולדים ממי שאין עליו קידושין, כמו אח ואחות למשל, אין קידושין שם, במעיטין שהם ממזרים. האם נגיע למסקנה הזאת שגוי הבא על ישראלית על יהודיה הולד ממזר? ממשיך הגמרא, נהי דקשה לא הווה, כפי שאמרנו הוא נולד בעבירה, אבל מה? ממזר לא הווה, פסול מקרי. ונחזור לרשי להמשך דבריו, ומשני מהך לא תשמע ממזרות. נהי דשמין אמינה דקשר לא הווה מדשדי לבטר ישראל להיות נולד בעבירה, ממזר מהלא תשמע אמינה, אבל לא תגיע למסקנה מרחיק לכת הזאת, כי לאמרין הביבמות ממזר, התוצאה של ממזרות מאיפה נלמד? מאשת אביב ילף. מה אשת אביב? דאין לו עליו קידושין אבל יש לו קידושין על אחרת. אדם שמתחתן עם אשת אביב אז אין תפיסה קידושין, אבל אותו ישראל, אותו יהודי יכול להתחתן עם מישהי אחרת. האי תפיסה קידושין הוא נקודתי עם האישה הזאת. ועלה כתיב, במקרה הזה כתוב שהוולד ממזר דסמך להקיד, אחרי שהתורה מסירה שלא לבוא על אשת אביב, כתוב לא יבוא ממזר, זה מקרה סמיכות. אף כל חיבור שהוא דגם דוגמת אשת אביו, דהיינו מה, אף כל שאין לו עליה קידושין, אבל יש לו קידושין על אחרת, אז אומרים שבלד ממזר, להפוקי עובד כוכבים, תלת לקידושין כלל. וזה בניגוד לגוי, שלא רק עם זאת אין תפיסת קידושין, גם עם כל בת ישראל אין תפיסת קידושין. נחזור לגמרא. ההוא, כל מה שאמרנו עד עכשיו, הפסוקים האלו מדברים פרק זיין שציטטנו, פסוקים הוא פסוק ד', בשבעת גויים כתיב, מה שלמדנו, לא תתחתן בם, וכי יסיר את בנך וכו', זה נכון לגבי אותם שבעת עממים, שאר אומות מנהלן. אמר קרא, כי יסיר את בנך, לרבות כל המסירים. והסברנו את זה מוקדם יותר, מאחר שאנחנו בשיטת רבי שמעון, וזה המשך הגמרא. אתם תראו, הגמרא ממשיך ואומר, הניחא לרבי שמעון דדרש תימא דקרא, כי מה קרה פה? אנחנו למדנו בפסוק ג' לא תתחתן בם. רבי שמעון בר יוחאי היה מעצמו מסביר למה לא להתחתן בם, כי יסיר את בנך. אז למה התורה כותבת את זה בכל זאת? זה נקרא מיותר, ומכאן יש לנו כוח לומר שזה לרבות כל המסירים. לרבות כל, מה זה כל המסירים? לא רק הגויים האלו, כל גוי הוא עלול להסיר את הוולד שנולד ממנו לעבודה זרה. אז לכן הוא ממשיך הגמרא ואומרת, הכל טוב יפה מבחינת מקורות לגבי שאר אומות, בגלל שיש כאן קרא יתרה. הניחא לרבי שמעון דדרש תימא דקרא, דהיינו הפסוק כי יסיר הוא מיותר לשיטת רבי שמעון בר יוחאי, אלא לרבנן מה הייתה מה? כי לפי הרבנן אין כאן פסוק מיותר. זה שהתורה מסירה לא תתחתן בם, אני לא הייתי אוטומט נותן טעם מעצמי לדבר, התורה נותנת טעם, אז זה עדיין מצמצם את הפסוקים לגבי שבעה עממים, אותם אומות. ומה, אגב, מה מיוחד בהם שאני לא יכול להגיד אוטומט כמו אצלם, אז גם שאר אומות, כי אצלם, אצל שבעה עממים, היה דין מיוחד שלא תחייב כל נשמה, שיש להרוג את כולם בכיבוש ארץ ישראל. זה לא נכון לגבי שאר אומות העולם. אז השאלה נשאלת, לפי הרבנן, מניין שאין תפיסת קידושין בשאר אומות? אמר קרא, אז אנחנו כאילו מתחילים מחדש, טעם שמה אין תפיסת קידושין, ואחר כך ולדה כמותה. אז אמר קרא, ואחר כן תבוא אלה ובעלתה. הפסוק הזה, אני חושב, מוכר להרבה מכם, פסוק בעניין יפת תואר, שבמלחמה אדם מוצא אישה בין הגויים שהוא נלחם בהם, וכאן זה לאו דווקא שבע עמים, זה כל הגויים. כשאתה נכנס איתם למלחמה ומוצא אישה, זה פרשת יפת תואר, והתואר מדברת על כך שאחר מעשים מסוימים כמו שהתואר מפרטת, אז אתה בא עליה ובעלתה, ואתה לוקח אותה כאישה. מכלל דמי עיקרה שבעודה גויה לא תף סיבה קידושין. נסתכל ברש"י, ואחר כן, לאחר שתשעה כפי גזרת הכתוב שהתיר לך יפת תואר, והייתה לך כתיב, ואז היא הייתה לך, היא תהיה לך לאישה, זה התפיסת קידושין, דרש בה הוויה. אני קורא עוד פעם, והייתה לך כתיב, דרש בה הוויה, זה תפיסת קידושין, אבל מעיקר קודם, אתר, לא קרינן בה והייתה. ותורת בתוספת כאן בשוליים מובא והיא קרא בשאר אומות מיירי, תכתיב ושבית השוויו, תאילו בשבעה אומות כתיב לא תחייה כל נשמה. אז מכאן אנחנו מבינים שהפסוק הזה לא מתייחס לשבעה עמים, אלא שאר אומות, כי אחרת לא, אם היה מדובר בשבעה העמים לא היה כתוב בשבית השוויו שאתה לוקח בשבי, כי זה לא נכון לגבי מלחמה עם שבעה עממים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ולדה כמותה מנהלן, שלפי הרבנן ישראל שבא על גויה הולד יהיה גוי, אמר קרא כי תהיינה לאיש וילדו לו כל היכה דקרינה בי כי תהיינה, זה הוויה, תפיסת קידושים, קרינן בי וילדו לו, שהוולד שייך לו, לעם ישראל. וכל איך זה לא קרינן בי כי תהיינה, אם אין תפיסת קידושים, כמו שאמרנו בשאר אומות, לא קרינן בי וילדו לו, אלא ולדה כמותה. שואלת הגמרא, אי הכי שפחה נמי, מכאן נוכל ללמוד אותו דבר לגבי שפחה. ויש לנו חץ, החץ מחסיר אותנו לראש העמוד, שם דיברנו על ולד של שפחה, והגמרא שאלה ולדה כמותה מנהלן, ואמר קרא אישה וילדיה תהיה לאדוניה. עכשיו אנחנו מציעים מקור חלופי לדין הזה שוולדה כמותה, אז בואו נלמד גם לגבי שפחה מאותו מקור. עכשיו אז הגמרא אומר אין הכי נמי, אפשר ללמוד אצל הבא על שפחה הולד יהיה עבד מכאן, כי תהיינה, אם יש הוויה אז הולד וילדו לא, אם אין הוויה כמו הבא על שפחה אז הולד לא שלך לכמותה, אז אלא האישה וילדיה תהיה לאדוניה למה לי. אותו מקור שראינו מקודם שהיה מיועד ללמד על ולדה כמותה אצל שפחה, עכשיו אני לא צריך את הפסוק לזה, אז מה כן, מה לומדים מוישה וילדה תהיה לאדוניה? לחדתניה, אנחנו ממשיכים לדף סמך ת', אני צריך את זה לדין הבא, האומר לשפחתו שהיא מעוברת, הרי את בת חורין וולדך עבד, הוא משחרר את האימא אבל משאיר את הולד כעבד. מה התוצאה מעסקה כזאת? זה, אני קורא איזה עסקה, אבל רש"י כותב בשורה הראשונה, הרי את בת חורין בגט שחרור זה ובלדך עבד, זה בגט שחרור עם התנאי הזה שהולד ישאר עבד, הולד כמותה, דברי רבי יוסי הגלילי. כלומר זה לא תופס, אלא הולד יהיה בן חורין, יהיה משוחרר כמותה. עוד מעט נראה מה המקור לומר כזה דבר, והחכמים אומרים דבריו קיימים, התנאי הזה תופס, דהיינו השפחה תהיה בת חורין והוולד יישאר עבד, משום שנאמר האישה וילדיה תהיה לאדוניה. עכשיו הגמרא שואלת מהי תלמודה, איך רואים מהפסוק הזה שדבריו קיימים, שנפריד בין האמא שהיא בת חורין והוולד שישאר עבד? זה לא נשמע מהפסוק הזה. אמר רבא, אתה צודק, מה שמובא פה בגמרא משום שנאמר עד רבי יוסי הגלילי, זה שייך לשיטת רבי יוסי הגלילי, שמה שמכאן לומדים האישה וילדיה שהוולד יהיה כמותה. ואנחנו נסתכל ברש"י בדיבור המתחיל ולדה כמורה, זה מה שרבי יוסי הגלילי אמר, משוחרר כמו שהוא משחרר את האימא, גם הוולד יהיה בן חורין כדיו בסיפה, כמו שמובא בהמשך הברייתא, כמו שקראנו עכשיו, שנאמר האישה וילדיה תהיה לאדוניה, בזמן שהאישה לאדוניה הולד שתלד לאדוניה אין האישה לאדוניה, כמו אם הוא משחרר אותה, אין הוולד לאדוניה, אלא ולד לאדוניה זה אומר עבד. אין הוולד לאדוניה, יהיה אומר שהוא יהיה בן חורין. הגענו למשנה חדשה, ולפני שניכנס לתוכן שלה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מחלוקת תנאים. אי ממזרים יכולים להיטהר. הנפקמינה, מה זה להיטהר? שהפסול שלהם לא ימשיך לצאצאיו, לבניו וכו'. האם יש כזה התכנות שממזר יכול להיטהר? לפי רבי טרפון, ממזר שנשא שפחה, הוולד עבד. האם רבי טרפון אומר דבריו לכתחילה, שממזר שרוצה להיטהר, לטהר זרעו, ילך לכתחילה לשאת שפחה, ובוא נשלים, לא כתבנו כאן, אבל אם הוולד יהיה עבד, האדון יכול לשחרר אותו, והוא יהיה בן חורין, ישראל גמור. לא ממזר, בלי שממזרות ידבק בו. או, בדיעבד כמה, לא שרבי טרפון מציע את זה לממזרים להתחתן עם שפחה, אלא אם הוא כבר עשה את זה, אז זה התוצאה, שהוולד יהיה עבד, ואפשר לשחרר אותו כמו שהסברנו. בגמרא אנחנו נראה, אחרי שגמרא מעלה את זה כשאלה, האם רבי טרפון אומר דבריו לכתחילה או בדיעבד, משולשים יופיעו עם השפיץ למעלה, תשמע ניסיון להוכיח בדיעבד כמר, לא לכתחילה, וההפך עם השפיץ כיוון מטה, הגמרא תנסה להוכיח שהוא אמר את דבריו לכתחילה. בל נשכח שממזר בעיקרון הוא יהודי, חייב בתרי"ג מצוות, אבל יש מבחינת תרי"ג מצוות יש נקודות שיכולים להיות מה שנקרא יוצא דופן, וזה תלוי איך מגדירים הממזר בקשר לענייני חיתון. ואנחנו כעת חוזרים למשנה, רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים להיטהר. מה זה להיטהר? להיטהר מפסול זרעם, שלא יהיו בניהם ממזרים. כיצד? ממזר שנשא שפחה, בנה עבד. כי הוולד כמותה, שחירו נמצא הבן בן חורין, הוא מותר בישראלי. רבי אליעזר אומר, הרי זה עבד ממזר, נכון הוא נשא שפחה, אבל זה לא מנקה אותו או מבטל את השם ממזר גם על הוולד. זה שיטת רבי אליעזר. כאן הגמור שואלת, רבי טרפון לכתחילה כמר או דיעבד כמר? הנכון במשניות איך שזה מודפס כתוב ממזר שנשא שפחה, אבל לא תמיד איך אומרים נדבקים למה שמודפס, כי יכול להיות שיש לגרוס או להבין ממזר נושא שפחה, אז לכן יש מקום לשאול מה אמר רבי טרפון באופן מדויק. ורשי אומר לכתחילה כמר ממזר נושא שפחה, אז איך זה יכול להיות? הרי אמרנו מקודם שממזר הוא יהודי לכל דבר, הוא מצווה בתייג מצוות, אז איך, וכמו ישראל גם הוא לא יכול לשאת שפחה, יש דין יוצא דופן בדין עבד עברי שאדונו נותן לו שפחה, אבל לא בכלל האוכלוסייה. בכל זאת, איך אפשר לומר ממזר נושא שפחה לכתחילה? דקסבה, כי הדעה הזאת או הצד הזה יסבור דכתיב לא יהיה קדש, הפסוק בדברים פרק חביב הוא פסוק י"ח והוספנו אותו בצד, בשוליים לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל, שהדין הזה שאוסר חיבור עם שפחה בישראל קשרתי ולא בממזר, אז הממזר לא יהיה מוגבל מכוח הפסוק הזה לשאת שפחה. או דיעבד כמר, ממזר שנשא, ממשיכה שנשא שפחה. זה אגב הגרסה שקיים אצלנו במשנה, אבל זה אומר בדיעבד שהוא אחרי המעשה הוא נשא שפחה, לא שהוא התייעץ איתנו, אבל לכתחילה לא ייסד, הישראל הוא, וקרין הבא לא יהיה קדש. מתרגמינן, לא ייסב גברה מבני ישראל, ההמשך הוא איתתה אמה. אמה זה שפחה, כשפחה הרי היא כבהמה, וביותר הפקר וקדשות. אנחנו חוזרים לגמרא, שאלה נשאלה, תשמע. אמרו לו לרבי טרפון, תיהרת את הזכרים, הממזרים, ולא תיהרת את הנקבות, כאילו ממזרות, ממזרות. כי מה שרבי טרפון הציע פה במשנה, הוא שהגבר ממזר יישא שפחה. מה לגבי אישה שהיא ממזרת? מה שכותב, תיהרת את הזכרים שילכו למקום שהם מכירים, ויאמר, אותו ממזר יגיע לאותו מקום ויגיד, עבד אני, ונושא שפחה, ואין מוחה בידו. הוא יכול, איך אומרים, להחליק את זה. וממשיך רש"י, ואת הנקבות לא תיהרת, אין דרך אישה לגלות ממקומה ולבקש תחבולות להינשא בסתר, מאחר שיש מוחים בידה. אלמה רבי טרפון דיעבד כמר, דעי לכתחילה, אם הפטנט הזה הוא לכתחילה, כיוון דעין מוחים בידה, אף אחד לא ימחה אם היא תעשה כזה דבר. ממזרת נמי תנסיב לעבד שהיא תתחתן עם עבד. הגמרא ממשיכה, ואי אמרת לכתחילה כאמר ממזרת נמי תנסיב לעבדה, והכל כפי שראינו ברשים. הגמרא אומרת שיכול להיות שהדין הזה הוא לכתחילה, שרבי טרפון אומר לגבר ממזר תעשה את הדבר הזה אפילו בלי תחבולות, אבל מצד האישה זה פשוט לא יועיל. עבד, אם ממזרת תתחבר לעבד ותוליד ולד, אין לו חייס, הוולד לא יחשב עבד. אז מילא הנישואין בין ממזרת ישראלית לעבד לא יועיל, לא יהיה שום תועלת. רש"י כותב, עבד כנעני אין לו חייס. אנחנו מדברים על עבד כנעני, זה זכר, אין חייס, הזרע שיוצא ממנו לא יתייחס אליו, אינו מתייחס אחר אביו, דכתיב עם החמור, עם הדומה לחמור כבהמה שאין הוולד כרוך אחרי האב. הלכך אי מנסיבה לעבדה, אם הממזרת תתחתן עם עבד, לא מעני מידי, זה לא יניב לה שום תוצאות, כי סך הכל הוולד לא יתייחס אחר האבא, אז הוולד יישאר ממזר. תשמע, ממשיך הגמרא, וכאן כמו שאמרנו מקודם, הכיוון הוא להראות, ללמד שרבי טרפון לכתחילה כאמר. תשמע, תאושפזיכני דרבי סמלאי ממזר אבי. האדם שטיפל, שניהל את האכסניה ששם היה מתחסן רב סמלאי, אותו אדם היה ממזר. ואמר לרב סמלי, אמר לאותו אותו אושפזיכנה, אי אקדמתך, אם הייתי מכיר אותך קודם שנסעת אישה, תהרתינו לבנך. רשי כותב, אי אקדמתך, תהרתך לבנך, אם הייתי מכירך קודם שנסעת אישה, הייתי מסירך עיצה לטהר בניך. ממשיך הגמרא, אי אמרת בשמה לכתחילה שפיר, היה אומר לו לקלה לשאת שפחה, אלא אי אמרת די עבד, שסך הכל החיבור עם השפחה זה רק אחרי המעשה, מה העניין, איזו עיצה היה נותן. תשובה, בעצם העניין הזה של להתחתן עם שפחה זה בדיעבד. אז מה, איזו עצה התכוון רבי סמלי לומר? דמין סבלי עצה, ואמר לי זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי. גם זה פרשה מפורסמת בתורה, עבד עברי יהודי שגונב ואין לו איך להחזיר את הכסף, הוא נמכר לעבד עברי, וכזה האדון ייתן לו שפחה כנענית, וזה החיבור עם השפחה רק בדיעבד. זה לא עצה ישירה תתחתן עם שפחה כנענית, אלא תגנוב ואחר כך תקבל שפחה כנענית. אומר רשי, מה העניין הוא? אם הדין של רבי טרפון לקחת שפחה כנענית וצסך הכל בדיעבד, מה אבי אמר לי, מה היה אומר רבי סמלי לאותו אדם, אותו ממזר? איסורה לא היה מנסב עצה למבד. מה זה איסורה? תיקח שפחה כנענית, זה לא מותר. הוא משני דמנסב לעצה ואומר לי זיל גנוב ותזדבן לעבד עברי, ואז מה? ותהי שפחה מותרת לך. תמחו בית דין, המקרה של אדם שגנב והבית דין פסקו שהוא ימחר כעבד עברי, רבו מוסר לו שפחה כנענית ולא מוכר עצמו, ולהכי נקד זיל גנוב, ולכן העצה היה שהוא ילך לגנוב. עכשיו הגמרא שואלת, והוא הדין נמי, סליחה, רשי מאיר, היה מקום גם לשאול מצי אקשורי מי שרי לנצובי עצה למדנב, האם מותר לתת לבן אדם עצה כזאת? כמו שאמרנו מקודם, הוא לא היה נותן עצה להתחתן ישירות עם שפחה, זה איסור, גם לגנוב זה אסור, אלא מקשיא אחרת סלקי דהוי מקשילי הוי מצי לשנויי. בלי להיכנס להמשיך ברשי, אני בטוח שכל אחד היה שואל את השאלה הזאת, איזו מין עצה זה זיל גנוב, אבל הגמרא נוקטת כיוון אחר, למרות שגם זה שאלה. נחזור לגמרא. אחרי שאמרנו שהוא ילך לגנוב, ואמרנו ואז האדון ייתן לו שפחה כנענית, הגמרא שואלת, ובשני שני זה השנים של בשני דרבי סמלי, באותם שנים היסטורית, עבד עברי מי? ואיזו מין הצעה זאת, זיל גנוב תמחר לעבד עברי, אבל כל המושג של עבד עברי בזמנו של רבי סמלי, שזה היה הוא חי אחרי חורבן בית המקדש, לא היה דיני עבד עברי מי? ואמר מו, אין עבד עברי נוהג אלו בזמן שהיובל נוהג. ואז בזמנו של רבי סמלי לא נהג דיני יובל שבהם כתוב עד שנת יובל יעבוד עמך ואחר כך משתחרר, כל זה לא שייך באותם שנים, אז אין עבד עברי אלא לאו. שמע מינה רבי טרפון לכתחילה כאמר, אם רב סמלה כבר נותן עצות, הוא לא היה נותן עצה שלא שייך. הוא נתן, אלא מה? הוא היה אומר לו, תתחתן, לכתחילה, עם שפחה כנענית. שמה מינה. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי טרפון. נמשיך בגמרא. אמר רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר אומר, ראינו במשנה, הרי זה עבד ממזר. העצה הזאת שהתנא קמא של רבי טרפון אמר, לא היה מועיל לפי רבי אליעזר. כי גם אם הממזר מתחתן עם שפחה, ההגדרה של ממזרות לא יתבטל. אמר רבי אלעזר, רבי אלעזר פה הוא אמורה, מהי טעמי דרבי אליעזר התנא? נכון, כבר בשמות אתם רואים הבדל, אבל לפעמים אנשים מתבלבלים. אז האמורה רבי אלעזר שואל מה הטעם של רבי אליעזר שהממזרות לא מתבטל בנישואיו עם שפחה. דאמר קרא, בממזרות כתוב לא יבוא לא. התנא רבי אליעזר דורש את המילה לא, הלוך אחר פסולו, שכשממזר מתחבר מוליד ילדים, הפסול הזה נשאר. ורבנן שלא דורשים ככה, ההוא בישראל שנשא ממזרת, סלקה ביתך אמינה ומשפחותם לבית אבותם כתיב. יחס, ייחוס, ייחוס זה בדרך כלל אחר האב. אז אם ישראל היה נושא ממזרת, היה מקום לחשוב שהוולד לא יהיה ממזר. אתה לא אפקה, והבא התורה אומרת המילה הזאת לא, ואומר שבמקרה כזה שישראל נשא ממזרת, הייחוס ממשיך אחר האם, שהיא ממזרת הילד גם ממזר. ורבי אליעזר מה הוא עונה? לאו אף אגב דכתב למשפחותם לבית אבותם אתה לא אף כי החנמי, אף אגב דכתיב האישה ויודע תהיה לאדוניה אתה לא אף כי. כמו ש אתם, אומר רבי אליעזר, כמו שאתם הרבנן אומרים שהכוח, יש כוח במילה לא להוציא את הוולד מן הכלל, שבדרך כלל ולד מתייחס אחר האבא, גם פה בקשר לממזרת, למרות שבדרך כלל הוולד הוא מתייחס אחר אמו, כשמדובר בחיתון עם שפחה, המילה לא אומרת לא כן, שהייחוס לא יהיה אקסקלוסיבי אחר האם שהיא שפחה, אלא אתה לא אפקה, ואומר שהוולד אם ממזר יתחתן עם שפחה, ההגדרה של ממזרות יישאר. אז כמו שהוא אמר במשנה, הוולד יהיה עבד ממזר. ורבנן, כל ולד במאי שפחה כנענית כוולד במאי בהמה דמי. במילים אחרות, אינו מתייחס אחר אביו כלל. ולכן הם אמרו את הרבנן, רבי טרפון אמרו את העצה הזאת שממזר אם הוא מתחתן עם שפחה הוולד לגמרי כמו האישה, כי כשמדבר בשפחה זה כמו בהמה, וולד במי בהמה לא מתייחס לאביו כלל. ובכך זכינו לסיים פרק שלישי של מסכת קידושין, ובעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק עשרה יוחסין, פרק רביעי, דהיינו פרק אחרון של מסכתנו. עד כאן שיעורנו להיום.